ערב טוב לכולם, מתחילים חומש חדש. מעשה ביהודי בגליל שכל חייו רצה לעלות לבית המקדש ולא עלה. הוא גר רחוק מירושלים והדרכים אז היו משובשות, והוא לא הספיק אף פעם לעלות לבית המקדש, והוא כבר הזדקן. ואז הוא אומר לעצמו, אני כבר אדם מבוגר, מי יודע מה יהיה, ולא הייתי בבית המקדש, אני חייב לעלות לשם. כל כך הרבה הוא שמע על הקדושה, על האור, לעלות ולראות פני השם. אז הוא החליט, כמה שאני מבוגר, אני תופס את הרגליים, חג הפסח הקרוב אני עולה לבית המקדש. לקח איתו קצת מטלטלים מה שצריך, עשה את כל הדרך, כמה שבועות עד שהוא הגיע לבית המקדש. הוא מצפה לראות שם איזה קדושה, איזה גילוי שכינה. הוא נכנס לתוך הבית, ומה הוא רואה? כהנים מתרוצצים, עם מזרקים, עם דם, עם כלים עם דם, בהמות נשחטות, בהמות צועקות. הוא נרתע בבהלה, והוא אומר לעצמו, בשביל זה באתי עד לכאן, בשביל בית מטבחיים, יש לי את זה בגליל. הוא ציפה בכלל למשהו אחר, בית המקדש הצטייר אצלו כמו איזה גן עדן, שתלמידי חכמים יושבים עם מטרותיהם וראשיהם ולומדים, והוא רואה שהוא נקלע לבית מטבחיים. וזה כל העניין, הוא חש אכזבה. המשל הזה, זה משל שחסידים אומרים אותו, כל יהודי שמתחיל את ספר ויקרא, מרגיש את הפלא הזה. התורה פותחת עם דיני הקורבנות, מקדישה לזה פרשה ושתיים, ובכלל חומש ויקרא נקרא תורת כהנים, דיני הקורבנות. ובכל שנה מחדש, יש לך את התמיעה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא צריך את הקורבנות? איזו נחת רוח אפשר לשאוב משחיטת הבהמות על גבי המזבח? יהודי רוצה לומר תודה לקדוש ברוך הוא, קרא לו איזשהו נס, הצלה, הוא רוצה להקריב ולומר תודה. איך הוא יאמר תודה? אז הוא לוקח בהמה, מוציא $1,000, קונה בהמה, מביא אותה למזבח, שוחט אותה. הכהנים ששוחטים אותה, הכהנים אוכלים חלק מהבשר, הוא אוכל חלק מהבשר, וזו הבעת התודה לפני הקדוש ברוך הוא. מה העניין בזה? מה הקשר בין הדברים? זה הדרך להביע תודה? זה הדרך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לשחוט בהמות? איך זה מחפר על זה? איך זה דואג לזה? בשביל להיכנס לעניין, אז קצת נזכיר, נסכם בקצרה את דיני הקורבנות על רגל אחת, ונשים לב עד כמה זה תמוע, עד כמה זה לא מובן, עד כמה זה דורש הסברה. הקורבנות באופן כללי, על רגל אחת ממש, נחלקים לשני סוגים. קורבנות שהם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לכבד אותו, וקורבנות שבאים ככפרה על חטא על האדם. הסוג הראשון, קורבנות שבאים לכבודו של הקדוש ברוך הוא, הם בראש ובראשונה קורבנות התמיד. בכל יום הקריבו שני קורבנות, אחד בבוקר, אחד בערב, לזכר זה תפילת שחרית ותפילת מנחה. בשבת היו מקריבים קורבנות מוסף מלשון נוספים, קורבנות נוספים, שבעה קורבנות וכו'. בחגים היו מקריבים עוד קורבנות נוספים לכבוד החג, עוד בהמות, עוד כבשים, עוד שברים. בכל אדם שהיה עולה לבית המקדש היה מקריב קורבן שלמים על השמחה שלו. אדם שהיה קורא לו נס היה מקריב קורבן תודה. נדבר על זה השיעור הבא, נדבר על הנושא של קורבן תודה, לומר תודה לקדוש ברוך הוא. זה הסוג הראשון, קורבנות שבאים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אחר כך הסוג השני, קורבנות שבאים ככפרה. אדם חטא בשוגג, חילל שבת בשוגג, אני יודע, קם באמצע הלילה, תסלחו לי, לשירותים, והוא היה עייף בליל שבת, הוא לא שם לב מה קורה, הדליק את האור. פתאום הוא נזכר, רואי שבת היום. לפני רגע הוא לא זכר ששבת, הוא היה קצת מבולבל. הוא מקריב קורבן. קורבן נקבה, סעירה, נקבה. אדם היה לפניו צלחת של שומן וצלחת של חלב, שזה שומן אסור באכילה, והוא לא יודע ממה הוא אכל, מהשומן המותר או מהשומן האסור. יש חלק בבהמה שמותר, חלק בבהמה שאסור. הוא צריך להקריב קורבן אשם תלוי. מזכר דווקא. זכר. אדם עשה חטא חמור במזיד, יש כמה חטאים חמורים, אדם גזל מחברו במזיד, ונשבע על זה לשקר, ואחר כך התברר שהוא נשבע לשקר, הוא הכחיש את זה ונשבע, והתברר שהוא נשבע לשקר, מביא קורבן זכר, אז זה בגדול סוגי הקורבנות, קורבנות לכבודו של השם וקורבנות ככפרה. מעניין, הקורבנות של הכפרה, חלק הם זכר, חלק הם נקבה. התורה לא מסבירה למה. אבל הרבי מביא באחת השיחות שלו בקצרה, רעיון יפה שהוא אומר, למה למשל קורבן חטאת, קורבן שאדם מביא בשוגג, על חטא בשוגג, זה נקבה. ואילו קורבן אשם, שאדם מביא על אשמה, שהוא חטא במזיד, למשל גזל מחברו במזיד, זה זכר. מה ההבדל? למה זה עיל זכר וזה נקבה? אז הרבי אומר רעיון יפה, כשאדם חוטא בשוגג, הוא צריך לדבר לעצמו כמו שמדברים לנקבה. בדברי תוכחה רכים, לומר לעצמו, חטאתי בשוגג, לכל אחד זה קורה, לא להתייאש, לא להישבר, לעבור הלאה. כשאדם חוטא במזיד, הלך גזל את חברו ונשבע על זה לשקר, הכחיש את הגזלה ונשבע על ההכחשה שלו, ואחר כך התברר שהוא שיקר, מצאו אצלו את הגזלה, את האוטו מאחורי הבית, פה הוא צריך להביא קורבן זכר, כי הוא צריך לדבר על עצמו כמו שמדברים לזכר, כמו גבר, בדברי תוכחה קשים, בתקיפות. רעיון קצר, בכל מקרה חלק מהקורבנות הם זכר, חלק מהקורבנות הם נקבה, וזה קורבנות שבאים ככפרה. וכאן הבן שואל, כל אחד שואל את עצמו, מה עניין הקורבנות? איך זה מחפר? גם בקורבנות שהם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, מה השם צריך את הקורבנות הנשרפים, את הבהמות הנשרפות על גבי המזבח? התורה נוקטת ביחס לקורבנות, זה כל כך מפליא, מצד אחד זה נראה לנו מאוס לגמרי, ומצד שני, באופן אבסורדי, התורה נוקטת לגבי הקורבנות ביטויים שלא נאמרו לגבי שום מצווה. לחם אישה, ריח ניחוח, הביטוי ריח ניחוח לגבי הקורבנות חוזר שוב ושוב. זה אומר שהקורבנות גורמים לקדוש ברוך הוא נחת רוח מיוחד. זה לא איזשהו מצווה שכביכול הקדוש ברוך הוא לוקח אותה בכורח. נו, צריך משהו לעשות, אדם צריך לחפר על החטא. לא, זה ריח ניחוח להשם, זה לחם אישה להשם. זה נחת רוח כפול ומכופל. אין שום מצווה שדומה בנחת רוח שהקורבנות עושים. נשאלת השאלה, איזה ריח ניחוח, אפילו בגשמיות. בהמות שנשרפות זה ריח רע מאוד. איזה ריח ניחוח אפשר לשאוב מהבהמות שנשרפות על גבי המזבח? כך זה ביחס לקורבנות שהם לכבודו של השם. אבל השאלה היא כפולה ומכופלת לגבי הקורבנות שהם ככפרה. נבין, אני חטאתי, לא אני, אדם חטא חלילה, ומה הוא עושה? במקום לומר פרק תהילים, במקום להתפלל, במקום לומר לבקש סליחה, לומר איזה וידוי של ערב יום כיפור, במקום לתת תרומה לבית הכנסת או לבית המקדש, הוא לוקח בהמה ושוחט אותה. איך זה פותר את הבעיה? אתה חטאת והבהמה נשחטת? לכאורה זה מין שלא במינו. היה הרבה יותר הגיונים, התורה הייתה אומרת לו, קח את ה-$1,000 שהבהמה עולה, ותן אותם תרומה לבית המקדש, לבדק הבית, שיקנו עוד איזה כלי לבית המקדש, שישפצו שם, שיתקנו את הטעון תיקון. אבל איך הבהמה מחפרת עליך? מה זה קשור? זה נראה שלא ממין העניין בכלל. וזה לחם אישה, וזה ריח ניחוח. 100 מצוות, בתרי"ג המצוות, הם בנושא הקורבנות. זה מקיף את כל החיים של האדם הקורבנות. כל קשר לקדוש ברוך הוא היה דרך קורבנות. אדם רוצה להעביר מסר לקדוש ברוך הוא, רצה לומר תודה, רצה לבקש, רצה להתפלל, רצה לבקש כפרה, הוא מביא קורבן. על כל צעד ושעל. כל החיים, כל מערכת, כמו שאנחנו מתפללים, פעם היו קורבנות. כמו שהיום כשיהודי רוצה לומר מילה לקדוש ברוך הוא, עושה את זה דרך התפילה, פעם זה היה באמצעות קורבן. אבל מה הקשר? איך הבהמה נכנסה פה לעסק? איך הבהמה נשרפת פותרת את הבעיה שלך עם הקדוש ברוך הוא? איך היא מחפרת עליך? וזו שאלה שכל המפרשים מדברים עליה לאורך כל הדורות, הגמרא, מדרשים, ראשונים, אחרונים, כולם שואלים את השאלה. מה הקדוש ברוך הוא נהנה מהקורבנות? איזו הנאה, איזה נחת רוח אפשר לשאוב מבהמות שנשרפות על גבי המזבח? בפשטות, הסבר הכי פשוט. אם נסתכל ברש"י, רש"י אומר 6 מילים. נחת רוח, הוא מפרש את המילים ריח ניחוח, והוא מיד צריך להסביר איזה ריח ניחוח, איזה ניחוח יכול להיות מקורבנות. הוא אומר, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. הנחת רוח הוא מזה שאתם עושים מה שאתם לא מבינים. זה גוף הנחת רוח. הקורבנות זה דבר לא מובן. אף אחד לא מבין איזה הנאה אפשר לשאוב מעלת בהמות על המזבח. אף אחד לא מבין איך זה מחפר על האדם. אבל זה גוף ההנאה של הקדוש ברוך הוא. שאנשים מתבטלים, שאנשים אומרים כן, ביקשת אנחנו עושים, בלי להבין. ובאמת הרמב״ם, זה רש"י על התורה, אבל הרמב״ם, בספר היד החזקה, במשנה תורה, הוא אומר שהקורבנות הם חוק. הם כמו פרה אדומה, כמו בשר בחלב, המצוות האלה שאין להם הסברה שכלית. הוא אומר, לא נבין מה הקדוש ברוך הוא נהנה מהקורבנות. אי אפשר להבין, זה למעלה משכל אנושי, זה לא נתפס בשכל. אז זה ברמת הפשט, אם נרצה את ההסבר הכי פשוט, לפני שאנחנו צוללים ונכנסים, מחפשים קצת יותר טעם, קצת יותר עשירות, לקחת משהו הביתה, מה זה הקורבנות האלה, אז חייבים להתחיל עם הפשט, עם רש"י, עם הרמב״ם, אי אפשר לעבור לחסידות ולקבלה. רש"י והרמב״ם אומרים, זה חוק. הקורבנות הם דבר לא מובן. אף אחד לא מבין מה אלוקים נהנה משריפת בהמות על גבי המזבח, וזה גופה, וככה זה מחפר. כי כשאתה עושה מה שאומרים לך, זה מחפר עליך. אתמול חטאת, הלכת אחרי שרירות הלב, עשית מה שאתה חושב שצריך לעשות. והיום אתה אומר, ריבונו של עולם, אני עושה מה שאתה אמרת, בלי להבין, בלי ליהנות, בלי להזדהות, אז זה מחפר עליך. נקרא את זה בפנים במובא 1 ו-2. עמוד 7, פרשת ויקרא. דבר ראשון, ציטוט קצר מהתורה, מפסוקי הקורבנות, כמו שאמרנו, זה כמה פסוקים קצרים, אבל התורה מקדישה לזה את שתי פרשיות שלמות, את פרשיות ויקרא וצו, פלוס פסוקים פזורים בכל התורה, בפרשת פנחס, דיני המוספים, פרשת אמור, בהמשך הספר, את דיני קורבנות החגים, דיני קורבנות יום כיפור בפרשת אחרי, מפוזר בכל ספר ויקרא, וגם קצת בפרשת במדבר, בספר במדבר, אבל בעיקר בפרשה שלנו. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, כך מתחילה פרשת הקורבנות. מן הבהמה, מן הבקר, מן הצון, תקריבו את קורבנכם. התורה אומרת, אדם רוצה להקריב קורבן להשם, פה כבר מתחילה התמיה. אדם רוצה, מה זה קורבן? בלשון להתקרב. אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא? מה כל אחד חושב, מה יהיה המשפט הבא? הוא בטח הולך לבית הכנסת ופותח את ארון הקודש. לא. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תלכו לרפת. שם נמצא הפתרון. תלכו לחווה. משם תקריבו את קורבנכם, משם תתקרבו לקדוש ברוך הוא. אם עולה קורבנו, אם זה קורבן עולה שעולה כולו להשם, מן הבקר זכר תמים הקריבנו. אז הוא צריך להיות מן הבקר, שור, וזכר תמים, זכר. ואם מן הצון קורבנו, יש קורבן עולה יכול לבוא גם מהצון, אז מן הכסבים ומן העיזים לעולה זכר תמים הקריבנו. קורבנות באים מהשברים, מכבשים, עיזים ותורים ובני יונה. ככה התורה כותבת, כסבים תמיד. כסל, שור או כסל, כן? שור או כסל, כך בדרך כלל. כן? לפעמים כך, פעמים כך? שור או כסל, זה בדרך כלל הלשון, אני לא יודע למה. אם נפש אחת יחטא, עד עכשיו דיברנו על קורבנות עולה, קורבנות שבאים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ואם זה נפש אחת יחטא בשגגה מעם הארץ, אם זה קורבן שבא כחטאת, ככפרה על חטא, ועשותה אחת עם מצוות השם אשר לא תעשנה והשם, או הודה אליו חטאתו אשר חטא, או שנודע לו שהוא חטא וזה קורבן כבר, והוא רוצה להביא על זה קורבן, והביא קורבנו סעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. שוב, אדם חטא, מחפש כפרה, הוא מאוד מצטער על זה, זה מאוד מאוד כואב לו, במקום לתת תרומה יפה לבית הכנסת, במקום ללכת להתפלל שתי תפילות ביום, הוא צריך להביא קורבן. ומעניין, כל התפילות שלנו זה רק כמו הקורבנות, אנחנו לא מגיעים לשלמות של הקורבנות. מה אנחנו מבקשים? יהי רצון בתחילת התפילה שיבנה בית המקדש ונזכה להביא קורבנות. התפילות שלנו שהן לכאורה באות מהלב וכל כך מתקבלות, הן לא דומות לאפקט, לנחת רוח שיש לקדוש ברוך הוא מהקורבנות, מהבהמות האלה שעולות על המזבח. אז התירוץ הראשון אמרנו ברמת הפשט, לפחות במילה אחת, אמרו חכמים זה הרמב״ם, חוקים חכותי לך ואין לך רשות לערער בהן, ויצרו של אדם נוקפו בהן, אומר הרמב״ם. ונכון, היצר הרע מתנגד, אומר מה הקדוש ברוך הוא צריך את הקורבנות האלו, ואומות העולם משיבים עליהם, ואומות העולם צוחקים מעם ישראל על זה, מה אתם מקריבים לו בהמות, מה הוא צריך את הבית מטבחיים הזה. אומר הרמב״ם, וכל הקורבנות מכלל החוקים הם. נכון, יהודי נדרש למסירות נפש בשביל זה, לעמוד מול אומות העולם, מול יצר הרע, ולומר לא מבין. איזה בושה זה להגיד, כמה יהודי לא אוהב את צמד המילים אני לא מבין. יהודי יעשה הכל בשביל לא להגיד אני לא יודע, לא להגיד את צמד המילים האלו. אז מפורש, זה האתגר של הקורבנות. נראה אותך אומר, לא יודע. אני עושה כי ככה אלוקים ציווה. אמרו חכמים, בשביל עבודת הקורבנות העולם עומד. זה כל הסיבה. והקדימה התורה ציווי על החוקים. והחוקים חשובים בין הקדוש ברוך הוא יותר. וזה, ופה זה ציטוט משיחה של הרבי, לפי הרשי, וזהו העניין המיוחד שבקורבנות, כי בקורבנות יש נחת רוח והנאה מיוחדת למעלה, מזה שקיום המצוות הוא אך ורק מפני זה שאמרתי. זה הקיצור של רשי, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. זה הנחת רוח של הקורבנות, זו החוויה המיוחדת של הקורבנות, כי עשית מה שהוא אמר בלי להבין. כמה זה קשה לעשות בלי להבין, כמה זה קשה לעשות בלי להזדהות בצורה פנימית, וככה זה מחפר. אתה אתמול חטאת בגלל הלב שלך, היום אתה אומר, ריבונו של עולם, אני עושה מה שביקשת, בלי להבין, ומוכן אפילו להתמודד כנגד אומות העולם. זה קשה, זה מסירות נפש. אז זה ההסבר הכי פשוט, לא הכי פשוט, הכוונה הכי בסיסי. כי זה מה שהרמב״ם מביא להלכה, וזה מה שרש"י על התורה מביא. אז איתו מוכרחים להתחיל. ובכל זאת זה לא מספיק, כמו שאמרנו, אנחנו תמיד מחפשים טעם שכלי. אז גם לנושא הזה של הקורבנות, לנסות להבין האם יש פה איזה היגיון, האם אפשר למצוא משהו במצווה הסתומה הזאת, במצווה הכל כך לא ברורה הזאת, האם השכל יכול למצוא בזה איזושהי הסברה שכלית. אז יש רעיון מאוד יפה שמובא בספר החינוך, שמתחילים אותו בספר החינוך, ואחר כך הוא מורחב מאוד מאוד בתורת החסידות, הוא אחד הרעיונות הכי גדולים בתורת החסידות, בתורה של אדמור הזקן, בלוקותי תורה וכו'. אבל זה מתחיל בספר החינוך, זה ממש כתוב בספר החינוך. ספר החינוך אומר דבר כזה, הקורבנות הם סמל, הם סימבול, זה מעשה שנועד לזעזע אותך, זה מעשה שנועד להפגין בפניך את חומרת החטא. אם אדם, כמו שאמרנו, יבוא לבית הכנסת ויתפלל תפילת וידוי, אמר, יתפלל, 10 דקות אחר כך הוא ישכח מזה. אז התורה אמרה, אתה חייב לעשות מעשה, במעשה משמעותי. תוציא $1,000 מהכיס, תלך לרפת, תקנה בהמה, תסחוב אותה לירושלים, תעשה איתה את כל הדרך עד למקדש, תקריב אותה, תסתכל איך הכהן שוחט אותה, תאמר עליה וידוי כמובן, והמעשה הזה ישפיע עליך ויגרום לך לחשוב פעמיים על החטא שעשית. רגע, שנייה, רגע, אתה שואל מה במה השמה? רגע. ועוד מוסיף הספר החינוך, לא סתם מעשה, מעשה, יש לי רעיון הרבה יותר פשוט, משכיב את הבן אדם על על השולחן, ניתן לו כמה מלכות וזה יהיה מעשה יותר משמעותי. אומר ספר החינוך, לא, יש קשר מהותי בין הבהמה לבין המעשה, לבין החוטא, לבין החטא. כי כל אדם שחוטא הוא בבחינת בהמה. כל אדם שחטא הוא רגע אחד היה בהמה. ולכן אתה צריך להקריב את הבהמה ולהזכיר לעצמך לא להיות בהמה. דרך המעשה הזה של הקרבת הבהמה, אתה בעצם אומר לעצמך, ככה אני נראה. אני נראה כמו הבהמה הזאת, ואני צריך לשחוט את הבהמה. אני צריך להפסיק להיות בהמה. מה הכוונה של הדברים? נסביר את זה בצורה פשוטה. נשאל שאלה פשוטה. אנחנו רוב, לרוב, כל האנשים היושבים כאן, הם אנשים יראי שמיים. אנחנו לא מוסרים שיעור לאנשים, של תינוקות שנשבו. אנשים יראי שמיים שמשתדלים לקיים את המצוות כמה שאפשר. כל אחד יש יצר הרע, וכל אחד אבל משתדל להתגבר. בואו ננסה לחשוב, למה אנחנו חוטאים? למה אדם חוטא? נתחיל מחטא קל ונעבור לחטא חמור, הכי חמור שיש. נתחיל מחטא קל, לשון הרע. חטא הכי קל, למה הוא קל? כי זה אחד מהדברים שאדם חוטא בהם כל יום, ככה גמרא אומרת. אז חטא קל, לשון הרע. אם רגע תחשוב, ישבנו כמה חבר'ה וסיפרתי רכילות לא יפה על שכן, על חבר, על אחד מהחבורה. בואו רגע נשב ונחשוב עם עצמי, למה עשיתי את זה? פגעתי בו. סתם, נחלחתי עליו, פגעתי בו. זה עלול לגרום לו נזק. הוא יחס עליי, פגעתי בעצמי. מחר הוא ידע, הרי בסופו של דבר הוא ידע שסיפרתי עליו את הסיפור הזה. הוא יחס עליי. ג', אולי זה הדבר הראשון, עשיתי עבירה. עשיתי הפך מרצון השם. לשון הרע זה 17 לאווים, הרבה מאוד. עשיתי חטא חמור, המשכתי חיות בקליפות. למה אדם חוטא? למה אדם נכשל? אדם חוטא, בוא נאמר איזה עוד עבירה, אדם לפעמים אוכל לא כשר, או הכשרות לא מעודרת. אחר כך אתה חושב, למה עשיתי את זה? אני הרי רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא. אם אני אחשב שכר מצווה כנגד הפסדה בצורה הגיונית, זה לא ישתלם, זה לא היה כדאי. למה אדם חוטא? מה מביא אדם לחטוא? זה בחטא קל. בוא נדבר על חטא חמור, הכי חמור שיכול להיות. לפני שנה, רצחו פה ממול משפחה שלמה. אדם, שכן שלנו, מרחוב ירושלים, שרצח פה בליל שבת, לפנות בוקר, משפחה שלמה, סבא, סבתא, אבא, אמא ושני ילדים. למה הוא עשה את זה? הוא היה שם סכסוך כספי, הם זרקו אותו מהמועדון שהם מנהלים, אני יודע מה, משהו כזה, לא משהו הרבה יותר חמור. למה אדם עושה מעשה כזה? ברור שהוא עכשיו יישב בכלא, הוא כל החיים יישב בכלא מסתם. הוא אדם נורמלי. הוא בטח יושב בעצמו ואומר, למה עשיתי את זה? מה יכול לגרום? הרי בצורה הגיונית, אין שום הסבר הגיוני בעולם לרצוח משפחה, ילדים קטנים, תינוק בעריה, יש שם תינוק בן 10 חודשים בעריסה. הוא לא חטא ולא עשה שום דבר. איך אפשר להסביר דבר כזה? ההיגיון לא מאפשר בכלל הסבר לדבר כזה. רוח שטות, אם נדבר בצורה יותר, בצורה של איך שספר החינוך מגדיר את זה, בגלל התגברות הבהמה. בכל אדם יש לו שכל שבו הוא אדם ויש לו לב. החלק הזה שבו הוא בהמה, הבהמה ברפת היא לא רעה, פרה ושור הם לא רעים, רק אין להם שכל. יש להם רק לב. כשהשור בא לו לאכול, הוא פשוט אוכל. כשבא לו לבעוט בכלי, הוא פשוט בועט. וכשבא לו לכעוס, הוא פשוט כועס. כשבא לו לרדוף אחרי מי שהוא רודף, בא לו. זה שתי המילים. אם נרצה לתרגם בהמה לעברית, שור ובהמה, בא להם. הם עושים מה שבא להם. אין אצל המנגנונים של היגיון, של שכל, שאמורים לאזן, שאמורים לחשוב, נכון שבא לי, אבל אולי מסיבות הפוכות כדאי הפוך. לא. אולי כדאי לי להרגיע את עצמי. אין דבר כזה. בהמה עושה מה שבא לה. בא לה לאכול, היא אוכלת, בא לה לבעות, היא בועטת, בא לה לשכב, היא שוכבת, בהמה עושה מה שבא לה. וגם באדם, האדם הוא בסך הכל פיתוח של הבהמה. הרי העולם הזה עובד כמו פירמידה, יש את הדומה, מעליו את הצומח, מעליו את החיים, מעליו המדבר, האדם. האדם הוא בהמה פלוס שכל. בסך הכל בהמה משוכללת. בהמה פלוס שכל, עם אינטליגנציה, עם יכולת לחשוב. יש רגעים בחיים שמתגברת בנו הבהמה שבנו. שהשכל הולך הצידה, והאדם עושה מה שבא לו. למה האדם חוטא? למה הוא דיבר לשון הרע? כי באותו רגע היה בא לו לדבר לשון הרע. כל החבר'ה ישבו, והייתה אווירה כיפית כזאת של רכילות, של דברים בטלים, ועמד לו על הלשון לספר רכילות, והוא התלבט רגע אם זה כדאי או לא כדאי, כי מחר הוא יחס, אבל הוא החליט לספר, כי היה בא לו לספר. אז התגבר אצלו הלב, התגבר אצלו הרגש, התגבר אצלו האימפולסיביות, התגברה אצלו הבעמיות. לפעמים אנחנו אומרים על אדם, הבן אדם הזה הוא כמו בהמה. מה אנחנו רוצים לומר? הביטוי הזה בעברית הוא מתנהג כמו בהמה. מה זה אומר? שהוא מתנהג בלי שכל. הוא מתנהג בלי איזונים. הוא מתנהג ברגשנות מאוד גדולה. הוא צועק, הוא דוחף, הוא אוכל בבעמיות, בתאווה גדולה. התגבר בו הרגש, התגבר בו הלב. וזה שורש עניין החטא. ולכן אחרי שאדם חוטא והוא מחפש כפרה, לוקחים את הבהמה ומציבים לו מראה מול העיניים ואומרים לו, ככה אתה נראה, התנהגת כמו בהמה, עשית מה שבא לך ולא מה שצריך לעשות מצד ההיגיון, ולכן התיקון שלך הוא לשחוט את הבהמה. מה זאת אומרת? לעצור את הבהמיות שבתוכך, את הרגשנות הגדולה, את הלהיטות, את הסערה הפנימית. אדמור הזקן מרחיב את זה מאוד מאוד. הוא אומר, אם נסתכל בפסוק, כתוב על השון של הפסוק, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון. כן, יש פה בקר, שזה שור, ויש פה צון, ויש פה כבש. אדמור הזקן אומר, אם ננתח, אם כל אחד ישכיב את עצמו רגע על הספה, ויעשה לעצמו אנליזה על סוג הבהמה שלו, לכל אדם יש את היצר הרע שלו, את הבהמיות שגורמת לו לחטוא. אומר אדמור הזקן, בגדול אנחנו נגלה שני סוגי בהמות, שני סוגי יצר הרע. יש יצר הרע שהוא בבחינת בקר, שהוא בבחינת שור, ויש יצר הרע שהוא בבחינת כבש. השור, התכונה שמאפיינת את השור, זה התקיפות. החוזק, העוצמה. ויש אנשים שהיצר הרע שלהם הוא שור, הוא תקיף, הוא כעסן, הוא רגזן, הוא אימפולסיבי. ואנשים האלה יחטאו מאוד הרבה ביחסים חברתיים. הם יתקפו אנשים אחרים, הם ירחלו על אנשים אחרים, הם יפגעו באנשים אחרים. כי היצר הרע שלהם היא יצר הרע של בקר, יצר הרע שהוא כעסן. ויש אנשים שיש להם יצר הרע אחר, הם לא כעסנים ולא רגזנים, להפך הם מאוד מאוד רגועים, אבל הם בעלי תאווה, הם כבש. התכונה שמאפיינת את הכבש זה התאווה, זה הלשון שמשתרבבת החוצה ומתמיד לחפשת משהו לאכול. זה הכבש, הכבש הרך מתאר את ההנאה של ללעוס וללעוס ולבלוס ועוד פעם ללעוס. וזה שני סוגי הבעמיות, שני סוגי הנפש הבעמית, היצר הרע, האבות טיפוס של יצר הרע שיש בבני האדם. יש יצר הרע שאצל אדם שהוא בבחינת שור, ויש יצר הרע שהוא לא שור, הוא לא כעסן ולא רגזן, הוא פשוט אוהב לאכול, הוא בעל תאווה. הוא נהנה מאוד לאכול. לפעמים אתה שואל אדם, למה אכלת לא כשר? ראינו אותך אתמול במסעדה לא כשרה. למה? אתה הרי בסך הכל אדם שמשתדל להיות ירא שמיים. למה נפלת בדבר כזה? אז אני אגיד לו, היה בא לי מאוד לאכול. הייתי מאוד רעב, או שלאו דווקא רעב, כי רעב יכול לאכול סנדוויץ' בבית. היה בא לי לאכול משהו יותר, היה לי תאווה מאוד גדולה לאוכל. לאכול משהו יותר מושקע, יותר טעים במיוחד. זה יצר הרע שהוא בבחינת כבש, שהוא דומה לכבש. תאוות האכילה. וזה האבות טיפוס של הבעמיות. לכן אומרת התורה, כשאתה חוטא, ואתה רוצה לחפר על עצמך, ואתה צריך לעשות מעשה משמעותי, סתם לתת צדקה, אין קשר בין הצדקה שנתתי לבין החטא. אז התורה אומרת, יש לי רעיון שיש לו קשר ישיר לחטא שלך. חטאת כמו בהמה, כי התגברה בך בעמיות הפנימית. התחושה הזאת של הבעלי, לא יודע, היה בעלי לאכול. התחושה הזאת של הבעלי התגברה בך, אז תקריב בהמה על גבי המזבח, וזה יזכיר לך להיות פחות בהמה. עוד רגע נסביר מה הפירוש להיות פחות בהמה, נתרגם את זה יותר בפשטות, זה יזכיר לך רק סיפורון, מעשה חסידי, פעם הבעל שם טוב, יש הרבה סיפורים עליו שהוא היה אומר לחסידים שלו, לשים את הידיים אחד על השני, ולנגן איזשהו ניגון, להיכנס לדבקות, ואז פתאום הם היו רואים מול העיניים איזשהו מחזה מיוחד, מין סוג של דמיון, סוג של חלום כזה. פעם אחת, בשבת, הוא אומר להם, שימו ידיים אחד על השני, כל החבורה, ופתאום הם רואים מול העיניים מחזה סוריאליסטי, לא נתפס, שור, בהמה, שהיא לבושה בבגדי שבת. על הראש היה לה כובע חסידי, ועל הגוף היה לה מעיל, כפות החסידית. שור לבוש בבגדי שבת. אז הם לא הבינו מה הם רואים פה, זה מין בשינו מינו. אז הבעל שם טוב הסביר להם, השור הזה זה בבואה, זה המחשה של אדם שאכל סעודת שבת בתאווה מאוד גדולה לבשר. אז הוא הפך להיות חתיכת שור, הוא הפך להיות כמו שור. אז הוא שור שלבוש בבגדי שבת. הוא לכאורה אדם שלובש כובע וסרטוק יפה, אבל מתחת הכובע והחליפה יש פה בהמה. אדם שכל כך תאב לתאוות האכילה של הבשר והעוף שהגישו לשולחן השבת, שהוא כבר שור שלבוש בבגדי שבת, הוא כבר לא אדם. ובעצם כל אדם שחוטא הוא רגע אחד שור, ובאותו רגע הוא בהמה, הוא לא אדם. כי אם הוא היה רגע חושב כמו בן אדם, מה שמייחד את האדם זה השכל המדבר, האינטליגנציה, הוא לא היה חוטא. איך אנחנו יודעים? ככה אומר רבי בפרקי אבות, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אם היית חושב רגע, אם הייתי מתגבר, הייתי גורם לך תרוח לקדוש ברוך הוא, הייתי ממשיך קדושה בכל העולמות, הייתי מקרב את הגאולה, הייתי עושה כל כך הרבה דברים טובים, וכשלא התגברתי היה לי רגע טעים, היה לי רגע אחד טעים בלשון. אז זה שווה, זה דבר אחד מצדיק את השני. החטא שחטאת, ואפשר בכלל לדבר על הגיהנום, אז זה בכלל זה בצבעים חיים, בצבעים קודרים. אז אם אתה תחשב רגע אחד, ודאי שלא תחטא. אז למה חטאת בכל זאת? כי התגברה בך בימיות. התגבר בי הלב. הבעלי הזה. התחושה הזאת של הבעלי, זה מה שהתגבר בך. באמת אתה צריך להביא בהמה, ודרך זה להתחבר למה שעשית ולהיזכר בזה. נקרא בפנים רק את הספר החינוך, רק שנייה דוד, אני מצטער. עיקרי הלבבות תלויים אחר הפעולות. ספר החינוך אומר פה את היסוד שלו שכתוב בכל כך הרבה מצוות. אדם לא מתפעל ממה שהוא מדבר. אדם מתפעל ממה שהוא עושה. אם הוא יעשה משהו ממשי, זה יקבע בליבו משהו. אם הוא רק ידבר, זה לא יקבע שום דבר. עיקרי הלבבות תלויים אחר הפעולות. ולכן כי יחטא איש, לא יתאר ליבו בדבר שפתיים בלבד. שיאמר בנו ולכותל חטאתי להוסיף עוד. זה לא מספיק. אדם הולך לבית כנסת, כמו בערב יום כיפור, ואומר וידוי, זה לא מספיק. למחרת יום כיפור אתה חוטא עוד פעם. לא מספיק. אלא בעשותו מעשה גדול על חטאו. לקחת ממכלאותיו עתודים, לקחת בהמות ממכלאותיו, ולתרוח ולהביאם אל הבית הנכון אל הכהן. ועוד אומר ספר החינוך, לא סתם מעשה, אלא מעשה שיש לו קשר ישיר אל החטא. ועוד יש התעוררות ללב האדם בקורבן הבהמות מצד הדמיון ביניהם, שגוף האדם והבהמה ידמו בכל ענייניהם. אדם ובהמה הם מאוד מאוד דומים. מה ההבדל? שלוש אותיות, שבזה ניתן שכל ובזה לא. האדם הוא בהמה משוכללת. מה ההבדל בין האדם לכלב? מה ההבדל בין האדם לקוף? שפה יש גם שכל. ובהיות גוף האדם יוצא מגדר השכל בעת החטא, והיות שבעת החטא אדם לא חשב, יש לו לדעת שנכנס בעת ההיא בגדר הבהמות. וקטע קצר מאדמור הזקן, ליקוטי תורה, ופירוש מן הבקר ומן הצאן, יש מישהו בבחינת בקר. כישור נגח הוא בחינת גבורות קשות, והיינו מישהו כעסן בטבעו. יש אדם שהבהמה שלו, מה הבהמה שלך? איזה יצרה יש לך? יצרה של בקר, כעסן, רגזן, תקיף. ויש מי שאינו רתחן בטבעו, וחלק הרע שבו הוא אותו בעל תאווה. והוא שנפשו באמיתי מבחינת צון. וזהו שכתוב, מן הבקר ומן הצון תקריבו את כל בלכם, כל אחד לפי מה דידע בנפשו ומהותו וטבעו, כך יראה לאקפיה מידה זו. אדם צריך לעשות חשבון מה היצר הרע שלו, ידע צדיק נפש בהמתו. לדעת איזה סוג יצר רע יש לו, האם זה יצר רע שתאב מאוד, או יצר רע כעסן ורגזן מאוד עם פיוז קצר, ולטפל ביצר הרע הזה לפי עניינו. אוקיי, כן, דוד, בבקשה.
מה אתה בעייחוץ שיש קרבנות
שמחפלת על מה לכבודו של הקדוש ברוך?
לא חטא, ופה אם קרבן זה לא עובד. הוא לא מעמיד את עצמו בתור התשובה. אז הוא אמר, מכניסה.
אוקיי, אני רק אחזור על השאלה. הוא שואל שכל ההסבר שאמרנו הוא נכון רק לגבי קורבנות הכפרה, לא הקורבנות שבאים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. לא ראיתי לזה הסבר. אם מישהו יודע הסבר, בבקשה. אפשר להגיד באחד משני אופנים. או שהחלק הזה הוא באמת חוק, שעל זה הרמב״ם אומר שזה חוק וזה לא מובן, או שזה לא משנה. הרי גם כשאדם מביא קורבן תודה על החטא שלו, זה ההזדמנות בעצם להזכיר לו לעקר את הנפש הבעמית שבו. אולי זה באמת חוק, אני לא יודע. אולי זה באמת חוק. אולי זה באמת חוק. יכול להיות באמת שזה חוק. אומר אדמור הזקן, רעיון מאוד יפה. אומר אדמור הזקן, את הספר החינוך הזה, שהקורבנות נועדו לעורר אותך, הבהמות הן מראה עליך, אומר אדמור הזקן, אני אמצא את זה בתוך הפסוק. אני אביא לך לזה ראיה מתוך לשון הפסוק, הפסוק שהרגע קראנו. הפסוק הראשון בתורה בנושא הקורבנות. אומר אדמור הזקן, מיד התורה רומזת את העניין הזה. שהקורבנות הם לא בשבילו, הם בשבילך. הם בשביל לעורר אותך, לשים לב איך אתה נראה. אתה נראה כמו בו. אומר אדמור הזקן כך. נקרא את הפסוק הראשון, במובן אחד. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. הפסוק הזה מבחינה תחבירית, הוא בנוי לא נכון. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. היה צריך להיות כתוב, אדם מכם כי יקריב קורבן להשם. מה זה אדם כי יקריב מכם?
קורבן לאדם.
אדם כי יקריב מכם. אז לפני אדמור הזה כן. הרבה מפרשים שואלים את השאלה הזאת. יש אומרים תירוצים מאוד יפים. אדם כי יקריב מכם, נקרא את זה בפנים. למשל, אבן עזרא אומר, מכם ולא מן הגזל. אסור שקורבן יהיה כסף גנוב. מה קרה? אדם גנב כסף מחברו, אבל המצפון שלו מעיק שהוא גנב כסף מחברו. הוא אומר, יש לי רעיון, גנבתי $1,000, אני אלך ב-$200 ויקנה כבש לזה, וכך הוא יקדש את הכסף, הוא ייתן ממנו מתנה לקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, אל תגזול ואל תביא לקורבנות. אדם כי יביא מכם קורבן צריך לבוא מהכסף שלך. כן, לא תביא, נכון, בדיוק. אל תעשה מסחר, אל תעשה מצוות בכספים של אחרים. אדם כי יביא מכם. פירוש אחר מאוד חזק מביא רבנו בחיי, שזה קשור למה שחנוך אומר. הוא אומר, בימיהם היה מקובל להקריב אדם, היה להקריב למולך. אדם היה מקריב את הילד שלו לזה. אגב, זה גם היה בתנך, יפתח הגלעדי. כן, נכון, יצחק, כן, יפתח הגיל, נכון, ויפתח הגלעדי, כך היה בפועל. יפתח הגלעדי יצא למלחמה נגד בני עמון, והוא אמר, מי שיצא ראשון מהבית אני אקריב אותו להשם. וכשהוא חזר מהמלחמה שמח ומאושר, יצא אליו ביתו הגדולה, והוא היה צריך לקיים את הנדר שלו. לא יודע אם הוא היה צריך, הכל פנים הוא קיים את הנדר שלו, והוא שלח אותה יראה עד שיסתאב. הוא שלח אותה לאיזה מגדל מרוחק לגמור שם את חייה. ממנו אומרת התורה, אדם כי יקריב מכם, אדם רוצה להקריב ממנו, כי ככה הוא מכיר מהאומות שמקריבים את בניהם למולך. לא ולא, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה בני אדם. מה שאמרתי לאברהם אבינו זה רק ניסיון. אני לא רוצה לשחוט בני אדם, אני רוצה לשחוט בהמות. נקרא את זה בפנים, תרבנו בחיי, בטור השמאלי. הכתוב הוא מניעה. הכתוב שאומר, אדם כי יקריב מכם, זה בלשון מניעה. ובאורו, אדם כשירצה להקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה תקריבו ולא מן האדם. כמו שאמר הנביא על גבי המולך, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה עליבי. מפני זה התחילה פרשת הקורבנות במילה, אדם כי יקריב. כלומר, אדם הוא המקריב, ולא אדם הוא הקורבן. אדם צריך להביא בהמה, אדם לא צריך להביא את עצמו. אז זה פירושים שמובעים במפרשים. אבל אדמור הזה כן אומר את מה שאתה אמרת, וזה כל כך בפשט. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. כשאתה רוצה להקריב קורבן, כשאתה רוצה לחפר על עצמך, כשאתה מצטער על מה שעשית, תחפש את האשמה בך. תביא את הקורבן ממך, מתוכך, מתוך הלב. איך? מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, תבדוק מה הבעיה שלך. האם לרגע אחד היית בבחינת בהמה? האם לרגע אחד התנהגת כמו כבש שאוהב ללקק את השפתיים? האם לרגע אחד התנהגת כמו שור רגזן וכעסן שאין לו מוח והוא מתנהג, הוא עושה פשוט מה שבא לו לעשות, מה שבא לו בראש? אז כל השברים והקורבנות הנשחטים על גבי המזבח זה סימבול לעורר אותנו, זה להציב בפנינו מראה מה אנחנו צריכים לעשות לעצמנו. איך באמת שוחטים את הבהמה. אוקיי, אז הבאתי קורבן על גבי המזבח. נו, אני רוצה לטפל בעצמי, מה אני צריך לעשות? אז יש בחסידות מילה קבלית, שהיא מילה אחת שמופיעה בכל החסידות, והיא תחילת העבודה. תחילת העבודה הפנימית. התקפיה. כפייה פנימית. אדם צריך לכפות את עצמו. לכפות את התאווה. למשל, אדמור הזקן מביא דוגמה מהגמרה. הגמרה מספרת שתלמידי חכמים היו אוכלים שעתיים יותר מאוחר מכולם. כל בני האדם היו אוכלים ארוחת בוקר בשעה 10, בשעה רביעית. תלמידי חכמים היו אוכלים בשעה שישית. למה? ככה. שיצר הרע יתרגל, שיהיה לחכות לאוכל. שאוכל זה לא מרכז החיים. בא לי מאוד לאכול ארוחת בוקר, אני דווקא מחכה 5 דקות. כדי להרגיע את הבא לי, להרגיע את הבעמיות הזאת. בא לי מאוד לדבר לשון הרע, כי כולם מדברים ויש כזאת אווירה טובה של רכילות, תעצור את עצמך. והמילה התקפיה היא מילה מאוד מאוד חכמה. יש בה קבלה התהפכה, שהתהפכת, ויש התקפיה, שבירה. נכון, אתה לא צדיק. בא לך לדבר לשון הרע, בא לך לאכול אוכל לא מהודר, תכפה את עצמך. בקטנה, לא מדברים דברים גדולים, עכשיו תפסיק לגמרי לדבר על לשון הרע. 5 דקות תפסיק. לא מדברים עכשיו על כל החיים. תדחה את זה, זה כל כך חכם, לא אומרים לאדם תפסיק לאכול. תדחה את האוכל 5 דקות. אתה רוצה לאכול? לא צריך שהאוכל יהיה כל כך מושקע וכל כך מטובל וכל כך... אפשר לאכול מה שמכינים, לומר תודה, לסיים את הצלחת וגמרנו. שמעתי פעם, יש חסיד, חסיד שליח של הרבי באיטליה, שהוא בתור ילד במלחמה, הוא היה אצל אישה גויה, אמא שלו השאירה אותו אצל אישה גויה, והוא אכל שם הרבה מאכלים לא כשרים, לא היה משהו אחר לאכול, היה ילד קטן, היה שם כמה שנים. וכשהוא נגמרה המלחמה, הוא נסע לארץ והגיע לאמריקה, והוא פעם ביחידות אמר לרבי שהוא רוצה תיקון על זה שהוא אכל במלחמה מאכלים לא כשרים. אז הרבי אמר לו שהתיקון שלו יהיה לגמור את מה שנותנים לו בצלחת. מגישים לך בצלחת, אל תהיה מפונק, זה אני אוהב, זה אני לא אוהב, תאכל מה שנותנים לך, לא צריך להיות מונח בבנייני אוכל. הוא אומר בסוגריים, כך שמעתי ממנו, שלמה הרבי הציע לו את זה, כי הוא היה הולך הרבה לאימא של הרבי לאכול אצלה, והיא כנראה אמרה לרבי שהוא לא אוכל. הוא היה ילד רזה כזה, ילדון כזה רזה, והוא לא אוכל. אז הרב החליט שמצאת את ההזדמנות להעלות אותו על הדרך המלך. והוא סיפר שפעם אחר כך שהוא נכנס לרבי ליחידות, הרבי אמר לו בחיוך, אני רואה שאתה ממלא את התיקון. כבר ראו עליו שהוא מקריב את הבהמה.
יש גם איזשהו כיוון קצת, אדם כאקים מכיר, אני חושב שזה כאן עונה לכל מה שאתה אמרת, מכם אתם
הבהמות. אתם עצמכם הבהמות. אוקיי? זה על דרך מה שאמרת. אז אוכלים. מה?
ואוכלים. אוכלים על הבהמות. עוד פעם מקבלים נפש
בהמה. אבל צריך לאכול אותה לשם שמיים.
אתה אוכל?
צריך לאכול כמו שצריך.
לשם שמיים אתה אוכל, אבל נפש בהמות אתה מקבל.
תלוי איך אתה אוכל. תלוי איך אתה אוכל. תלוי באיזה כוונות אתה אוכל. אני אספר לך סיפור יפה עוד רגע על איך לאכול שזה לא מוסיף בהמה. עוד רגע. אז במילא המילה שבחסידות מביאים זה התקפיה. לא ברגע אחד להפוך להיות צדיק גמור. לכפות את עצמך, לאכול כמה דקות יותר מאוחר, לא צריך לטבל את האוכל בכל הטיבולים. חסידים היו אומרים, האסור אסור, מה שאסור בוודאי אסור, והמותר מיותר. וגם מה שמותר גם הוא מיותר. לא כל מה שמותר באכילה צריכים לאכול. אפשר לוותר קצת. אז זה הרעיון הזה של ההתקפיה, שזה תחילת העבודה, שזה תחילת ההקרבה הפנימית. רק רוצה לספר, לסיים בסיפור, אתה הזכרת לי פשוט, אתה אמרת שאנחנו אוכלים עוד פעם את הבהמות, אז מה יצא? יש לאדמור הזקן חיתן נכד עם, נכדה, עם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. נכדים של שניהם התחתנו בשדובין, הייתה חתונה גדולה. וכמובן שכל נשות הבית כולם שמחו להשתתף בהכנת המאכלים לסעודה. כל אחת הכינה, זה הכינה את הדגים, זה הכינה את הפשטידה, זה הכינה את הבשר, זה הכינה את המרק, כל אחת רצתה זכות להכיל את הצדיקים. ופתאום בליל שבת, לפני שמגישים את המרק, פתאום כולם נזכרו שלא שמו מלח. כל אחת שמחה על השנייה שהיא תשים מלח, ולא מלכו את האוכל. אז כל אחת רצתה לזכות להיות הגומר, מי שמסיים, המלאכה נקראת על שם גומרה, וכל אחת שמה קצת מכפית מלח במרק, כפית או כף מלח במרק, ויצא שהמרק היה מלא מלח. הגישו את המרק לשולחן, אבל יצחק ברדיץ' שהוא מכניס כפית לפה ואוכל, ואי אפשר להכניס את המרק לאכילה, את המרק לפה, אז הוא מסיט את הצלחת ממנו. האדמור הזקן אוכל ואוכל את כל המרק עד הכפית האחרונה. אז הרב מברדיצ'ב שואל את האדמור הזקן, מחותן, אתה לא מרגיש שהמרק מלוח? האדמור הזקן אומר לו, מאז שהייתי אצל המגיד ממזריץ' חינכתי את עצמי לא להרגיש טעם באוכל. זו הייתה ההתקפיה שלו, זה היה החינוך הפנימי שלו, לא להרגיש טעם באוכל. צריך לאכול, אוכלים, אבל להרגיש שזה בשר בקר או בשר עוף, וזה כן מטובל ולא מטובל, זה העבודה הפנימית שכבר, זה אל תהיה בהמה, זה העבודה קטנה שלוקחים מהקורבנות. אוקיי, בסדר.